הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות עמכם המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. אנו שילמנו לאברך שילמד עבור נפטרת שצאצאה לא לומדים תורה. האם הוא צריך להוסיף על הלימוד הרגיל שלו, ואם כן, כמה זמן? שאלה מה סיכמו איתו. אם רק אמרו לו, כך 200 שקלים ליום, או כך וכך כסף, תלמד לעילוי נשמתה. אז מספיק שהוא מזכיר בלימוד שלו שהוא לומד לעילוי נשמתה. אבל אם הם קצת יותר מחוכמים, והם אמרו לו, זה שאתה לומד בלאו הכי יפה מאוד, אתה צריך להוסיף על הלימוד, כן? אז בכזה מצב, יש לו להוסיף על הלימוד שהוא לומד. אבל לא נבוא ונאמר שיש פה מקח טעות, שהם אמרו לו שילמד לעילוי נשמתה, והוא בלאו הכי לומד, אז אולי זה לא מועיל. כי לפי שיטת אור החיים הקדוש, מכיוון שהוא קיבל כסף על הדבר הזה, והוא לומד לעילוי נשמתה, אז בוודאי ובוודאי שזה מתחשבן גם לו וגם לה. אז לכתחילה באמת היה עדיף לומר לו שיוסיף לפחות איזה חצי שעה 40 דקות. אבל גם אם לא, ולא אמרו לו והוא לא חייב להוסיף, עצם הוא שומר את השם שלה זה מספיק. אנחנו רוצים להוציא חוברת לימוד ליום הפטירה של בת משפחה, האם בסדר אותות של המשנה ושל התהילים צריך להכניס גם את אותיות בת, לדוגמה שרה בתליה. לא, מספיק שהוא כותבים את השם שלה ואת השם של האמא, זה מספיק. בסימן רס סמך כתוב שעשו לו קצת ציפורניים ביום חמישי, רציתי לשאול מה בדיוק תם האיסור. תם האיסור כיוון שציפורניים מתחילים לגדול בתחילת היום השלישי לגזיזתם. זאת אומרת, אם ביום חמישי בשעה 12 בצהריים אדם קצץ את ציפורניו, אז יתחיל לצמוח ביום שבת ב-12 בצהריים, חמישי עד שישי יום, שישי עד שבת ב-12 יומיים, תחילת היום השלישי זה שבת ב-12 בצהריים. זה תם האיסור. וזה לא כבוד שבת שאתה כביכול גורם לתחילת הצמיחה בשבת. ומה הדין כשביום שישי אי אפשר לקצות ציפורניים כגון ראש חודש? או האם עדיף לקצות את הציפורניים ביום חמישי או ביום רביעי? מותר לקצות ציפורניים גם בראש חודש. כל הצבא שרבוי דרך חסיד לאלו שנזרים זה רק על תספורת, לא על ציפורניים. וביום רביעי בכל מקום אין שום מסור. כל הבעיה זה רק ביום חמישי. דהיינו מכניסת ליל חמישי עד כניסת ליל שישי, זה מקום האיסור ולא יותר מזה. לא לפני ולא אחרי, כולל ראש חודש. הרב כתב שיש די קדימה לשל ועמידים מן שבעה. וקשה לי שהשולחן ערוך כתב שמין דגן נחשב מן שבעה, אז דווקא בעשה מנו תפשיל ולא בקוסס. זה משהו אחר בסעיף ו' לגבי להקדים את זה, למין שיבה, להקדים לזה דברים אחרים של מזונות, של עץ וכדומה, אבל לגבי עצם החשיבות של מין שיבה, זה כתוב מפורש גם בגרא וגם בגן אבא מכל האחרונים. המשתה ברום מביא את זה כמה פעמים, גם בסימן רשות א', גם בסעיף קטן ת', וגם בסעיף קטן י' ח', וגם בסעיף קטן חף ז', וגם בסוף הסימן, שיש דין ומעלה למין שיבה, אפילו שעוד לא עשה ממנו חיטה, וברכתו בורא פרי האדמה. כל מה שמרן בסעיף אף כותב, בגלל שאפשר לעשות מזה לחם, זה רק כדי להקדים אותו לגפן, תאנה ורימון. זוג צעיר שיש להם שתי אפשרויות. או להכין בערב שבת עיסה גדולה ולהפריש חלה עם ברכה ולהקפיא לשבתות הבאות, או לאפות כמות קטנה כל ערב שבת, ואז לא יצא לברך על הפרשת חלה. מה עדיף? בסימן רשמם ב' מבואר ברמה שיש מנהג חשוב לאפות חלות לכבוד שבת. שתי סיבות אומר הרמה, א', כדי להפריש חלה, ולמה? בגלל שהאדם הראשון הוא, האישה, סליחה, חווה, איבדה את האדם הראשון שהיה חלתו של עולם שנפרה בערב שבת, אז לכן יש עניין לתקן את הדבר הזה שאיבדה חלתו של עולם על ידי הפרשת חלה, וגם יש בזה עניין של כבוד שבת, ואין לשנות, כך כותב הרמה. רבי הולכה במקום הביא, שבזמן הגמרא זה המנהג שהיה, שכל אישה הייתה הופעה לחמי לכבוד שבת, והוא אומר, היום בעבודתנו הרבים התחילו איזה נשים להשפיט את המנהג ולוקחים מן האופה ולאף שפיר עבדת, מקטינים בזה כבוד שבת. אז נכון שהיום זה קצת שונה, כי היום יש מאפיות שאופים במיוחד לכבוד שבת, בלחמים שהם מאוד משובחים וחלות לשבת וכו', אבל עדיין יש עניין שהאישה תאפה בשבת, ביום שישי, בגלל הטעם של הפרשת חלה, וגם יש בזה יותר כבוד שבת. בציור של השואלים, עדיף ליפות פעם אחת כמות גדולה ולהפריש חלה, ולהקפיא את מה שנשאר, וכל שבת להוציא, מאשר כל פעם להפריש כמות קטנה, כי כשאופים פעם אחת, מרוויחים גם הפרשת חלה וגם כבוד שבת. נכון שעכשיו זה מוקפא ומציעים, אבל ברגע שמקפיאים את זה כשזה טרי, אז גם שבת הבא שמוצאים ומחממים את זה, זה כמו טרי. אז ממילא, יש בזה משום כבוד שבת. הפסדנו רק מעלה אחת שלכתחילה, הביאור הלכה כותב, שצריך להפות ביום שישי את החלות, או לפחות בליל שישי. את הפרט הזה הפסדנו בשבתות הבאות, אבל זה עדיף בחשבון הכללי בציור שהזכרנו. אני גר בבית קרקע עם חצר מגודרת משלוש רוחות, והחלק הקדמי פתוח. האם יש דין שינוי מקום לברכות שאני יוצא מהבית לחצר? בספרון הלוחות ברכות בסימן קופה הנחה תוכחנו, והבאנו גם השמירת שבת כלחתן שכך פוסק, שאין בזה דין של שינוי מקום. כל שהחצר עצמה רובה מגודרת, אין בזה דין של שינוי מקום. אדם ששכח לחבר את הפלטה החשמלית לחשמל, והגוי שעובד אצלו חיבר את השקע, האם מותר לאכול את האוכל? אם זה אוכל כזה שאפשר לאכול אותו גם בלי חימום, כמו למשל אוף, שניצל, אורז, דברים יבשים, אז זה יקרה רק ריבוי הנאה ומותר לאכול. אם זה דברים שאי אפשר לאכול אותם בלי החימום, כגון סוגי מאכלים שכשהם קרים לא אוכלים אותם, בפרט דברים עם רוטב, כמו למשל חמין, צ'ונט, כמו למשל מרק וכדומה. אז מצד הלכות בישול, בדיעבד, לך שנצטנן, בדיעבד מותר לאכול, כל וחומר על ידי גוי, אבל מצד שהוא עשה לך מלאכה, שהוא הדליק עבורך את הפלטה, פה, בכזה מצב, מבואר ברמה בסימן ראשון ג' סעיף A, שאסור לאכול את זה, כיוון שבלי החימום לא יכולת לאכול את זה. אלא, שאם גם הגוי אוכל מהמאכלים הללו, כמו שמצאו בדרך כלל בבתים שיש עובד זר, שהגוי מחמם מאכלים והוא גם אוכל, אז פה זה נקרא שהוא חימם עבורו ועבור יהודי. הוא הדליק עבורו ועבור יהודי, לא רק עבור יהודי. אז בכזה מצב כותב הביאור הלכה בסימן רשעין ובסיב ב' שאין למחות ביד המיקל, בפרט שפה זה עיקר התפשיל של שבת. אז לכתחילה כמובן צריך לדאוג שזה לא יקרה, שהפלטה תהיה דלוקה והכל, אבל אם הגוי הדליק וחימם, אז כפי שאמרנו. אם זה מאכלים שאפשר לאכול אותם גם בלי חימום, פשוט שאפשר לאכול אותם כשהם חמים, ואם זה מאכלים שאי אפשר לאכול אותם בלי חימום, אז אם הוא חימם רק עבור היהודי, אסור לאכול עד שזה יתקרר. אם הוא חימם עבור שניהם, כמו שמצאו בדרך כלל, אז אפשר להקל לפחות בשעת הדחק. האם מי ששולח משלח מנות חלבי לא יוצא דחובה לטעם שהמשלח הוא לצורכי סעודה כבר שסעודה בשרית? אם יש אפשרות שזה ששלחו לו יעבור לו הבשרי עד צאת יום הפורים, אז בוודאי שיוצאים בדחובה, כי יכול לעבור לה הבשרי ואז יכול לאכול. לא צריך שדווקא בסעודה שהוא אוכל הוא יוכל את מה שאתה מביא, יכול להיות שגם יעבור לו 6 שעות. אבל השאלה היא אם שולחים נגיד שעתיים שלוש לפני השקיעה והוא בשרי, זה ששולחים לו המקבל, לא רק הוא בשרי אלא גם כל בני ביתו בשריים, אז פה זה באמת יספק. אם הטעם הוא כדי להרבות אהבה ואחווה, ריבינו אהבה ואחווה. אם הטעם כדי להרבות צורכי סעודה, הוא לא יכול לאכול את זה. אז באמת בספרנו הלוחות מועד פורים, פרק תתוו בהריות ב' הסתפקנו בזה והשארנו את זה בצריך עיון. רק כתבנו שבדרך כלל זה לא מצוי. למה? כי בדרך כלל את המשלוחי מנות החלביים שהולכים בבוקר, ואז אתה מקבל לא בשרי, וגם אם הוא בשרי יעבור ששעות לצאת פורים. וגם שבדרך כלל שולחים עוד משלוחים, לא שולחים רק משלוח אחד. לכן, למעשה באמת, צריך להקפיד שאם שולחים משלוח מנות חלבי, לא לשלוח אותו סמוך לשקיעה, אלא בשעות הבוקר, ואם שולחים עוד משלוחים, אז אין שום חשש. אחר כך ראיתי באמת שנחלקו בזה רב שלום זמן נובח ורב אליושיב. רב אליושיב אומר ש... שלא לא ראוי לשלוח ככה, יכול להיות שלא יוצאים ידי חובה. ורב שלום זמן אומר שכן יוצאים ידי חובה. טוב, על כל פנים, חתכילה, ודאי שצריך להקפיד, אבל אם משלוחים, הרבה משלוחים, אז זה לא, לא רלוונטי השאלה כל כך. תינוק שלכלך עצמו הרבה מאוד בשבת, והאם רוצה לשותפו במים חמים שיוחבו מערב שבת מבוילר, ומאוד קשה בצורה אחרת, מה הדין? האם מותר ומה הדין בחמום מהשמש? אז אם חמום מהשמש, פשוט שמותר. כי גם אם נאמר, כדעת הסוברים, שככה באמת לכתחילה יש לנהוג, שלא משתמשים בדוד שמש בשבת, אבל מכל מקום זה רק איסור דרבנן. כי המים החדשים, הקרים שנכנסים לדוד, הם מתבשלים בתולדת החמה. זה רק דרבנן, כמובן בסימן שינות חציב ג' ופה זה נחשב פסיק רשת דלוניך לבית דרבנן, לצורך תינוק ודאי שמותר. אבל אם מדובר בבוילר, שם זה יותר חמור, כי זה פסיק רשת דלוניך לבית דאורייטה. פסיק רשת דלוניך לבית דאורייטה זה לא איסור דאורייטה, זה איסור דרבנן. אבל לכתחילה לא עושים איסור דרבנן גם לא עבור תינוק, אלא רק בשינוי. אז מה שצריך לעשות בכזה מצב, שזה מאוד הכרחי, לפתוח את הברז עם המרפק. פתיחת הברז והכוונתו לטמפרטורה הרצויה תהיה עם המרפק, ואז זה נחשב דרבנן בשינוי, וזה מותר לצורך תינוק, כמובן בסימן שנקפחי צייף י' זין. האם ברכת הרב את ריבנו במגילה, כל אחד אומר לעצמו שהבעל קורא מוציא את כולם? הבעל קורא מוציא את כולם, כי צריך שיהיה מעמד של עשרה, וגם ברוב המדרת מלך. בערי הספקות באיזה מצוות היום צריך להחמיר בתתוו? בכל המצוות. ועל הניסים גם צריך לומר באמצע התפילה. אנחנו חושבים על רכישת גנרטור לשבת. כיוון שלא ניתן להשתמש בעבור כל החשמל, אם יש עדיפות למוצרי חשמל מסוימים שיפעולה על ידי גנרטור, אם כן מים. כן, יש עדיפות. עדיפות ראשונה זה התאורה. כל איפה שיש תאורה, שיהיה מחובר לזה גנרטור. כי תאורה זה הנאה הכי חזקה שיש לאדם בחידוש מצב ולא בשמירת מצב. אפשרות שנייה, פלטה. אם אין אפשרות לעשות פלטה, אז כדאי להשתמש בפלטת גז, לא בפלטה חשמלית. בלך. כי בעצם פלטה היא צורכת המון חשמל. פלטה חשמלית רגילה זה בערך 400 וט. פלטה חשמלית גדולה זה 600 וט. זה הרבה יותר מאשר סתם צריכת חשמל, כי חשמלים היום שיש לנו בבית זה או פלורסנט או לדים, הצריכה שם היא מאוד זהירה. אז לכן, בדרך כלל, אם אדם רוכש גנרטור של 3,000 וט, הוא יכול להשתמש בכל התאורה בבית, וגם פלטה. כי הפלטה, כפי שאמרתי, הקטנות הרגילות 400 וט, הגדולות 600 וט, הוא יכניס את כל החשמל, והוא יכול להכניס גם את המקרר. זאת אומרת, אם אדם מקבל גנרטור של 3,000 וט, הוא יכול להכניס שם גם פלטה, גם מקרר, וגם תאורה. מה הוא לא יכול להכניס שם? מזגנים. מזגנים הוא לא יכול להכניס שם, כיוון שמזגן, בוא ניקח מזגן מרכזי של בית, ארבעה חדרים, הוא צורך בערך 3,000 וט. אי אפשר להכניס מזגן. המחם של המים, מחם מצב שבת, צורך בערך 400 וט, גם אותו אפשר להכניס. סדר הדברים, תאורה בעדיפות ראשונה, עדיפות שנייה פלטה, עדיפות שלישית מחם ומקרר. למה אני אומר שמחם ומקרר זה בעדיפות האחרונה? כי שם זה שמירת מצב קיים. המקרר שומר על המצב, וגם המחם שומר על המצב. שמירת מצב קיים, יש בזה פחות חומרה של הנאה מעשה שבת. מה שאין כן תאורה זה חידוש מצב כל הזמן, וגם פלטה, אתה מחמם שם כל הזמן דברים. לכן סדר הדברים הוא תאורה, פלטה, ומחם ומקרר. באותה עדיפות, לגבי מזגנים, אי אפשר להכניס אותם בסתם גנרטור רגיל. אז מי שרוצה, פשוט ידליק את המזגן כל השבת. אם זה בקיץ על קור, אם זה בחורף על חום, ואז כל הזמן הוא שומר על, על, על מצב של חום בבית. הוא לא מחדש מצב. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קודם כל יש רכוח על התשובות המחכימות.
תודה.
והשאלה היא בנושא תפילה בלכות חזרה לשץ.
כן.
שהשליח ציבור אומר את הקדושה לפי הנוסח שלו. איך נכון שהציבור במניין יאמר את הקדושה, או יענה את הקדושה? האם כמו החזן או כל אחד לפי הנוסח שלו?
בעיקרון, כל אחד צריך לענות את הקדושה לפי הנוסח שלו. מתי ענף, וזה מה שצריך להיות, כי בעצם הקדושה שעונים זה כל אחד משהו פרטי שלו. והשליח ציבור אומר לפי נוסח המקום, מתי זה תופס נפקמינה? בדרך כלל השינויים הם מאוד קלים.
מחילה רב. השליח ציבור בעצם בבית הכנסת נוהגים, שהשליח ציבור ניגש, אם הוא רגיל להתפלל נוסח אשכנז, הוא מתפלל את נוסח אשכנז, או נוסח ספרד, לפי השץ, כלומר, יש
נוהגים שאפשר להשתמש בכל המשלה. הוא לא התפלל ספרדי, הוא לא התפלל נוסח ספרדי, נכון?
לפעמים, לגבי קדושה, נפקים מיני גדולה.
אז לכן אני אומר שביום חול...
אם ניגש בחור שמתפלל נוסח עדות המזרח, והוא מתפלל נוסח, אנחנו מאפשרים את זה, כן?
מאפשרים, זאת אומרת, אם ספרדי ניגש, הוא ניגש בעברה ספרדית, בנוסח ספרדי, ככה זה הולך אצלכם? ואם נוסח ספרד, נוסח ספרד, ואם נוסח אשכנז, נוסח אשכנז.
בדיוק.
יפה. אז כפי שאמרתי, אלו שעונים את הקדושה, כל אחד יענה לפי הנוסח שהוא מתפלל בו מתוך הסידור, אין שם ביום חול שינויים כל כך משמעותיים. איפה זה תופס משמעות? בשבת. בשבת יש הבדלים משמעותיים בין הנוסחאות, בפרט של ספרדים ואשכנזים. ובכזה מצב אנחנו אומרים שנכון שמעיקר הדין כל אחד יאמר את הנוסח שלו, אבל אם בן ספרד מתפלל אצל בני אשכנז, והם אומרים כעת לפי השליח ציבור את הנוסח הארוך שיש לבני אשכנז בקדושה, בני ספרד יכולים גם כן להגיד את הנוסח הזה, כי סוף סוף את העיקר הקדושה שזה קדוש, 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 שם צבקות מלוא ארץ כבודו וברוך כבוד השם מקומו, שזה עיקר, זה יש אצל כולם. אצל כולם, את שני הפסוקים האלה, קדוש וברוך וימלוך, אצל כולם יש. כל הנידון זה הוספות. אין שום מניעה להוסיף הוספות, כי הכל שפחו וקדושתו של מקום.
למשל, ברוך
יומר
או משהו כזה, כן.
כן. שוב פעם, זה לעומתם משבחים ואומרים, ולעומתם ברוך יומר הוא זה אותו רעיון, זה לא משהו שהוא משנה ופוגם. אבל עיקר הקדושה, שזה ברוך, קדוש, ברוך וימלוך, נמצא אצל כולם בשווה. אז אם רוצים להוסיף, וזה מאוד מצוי, כי בני ספרד שמתפלים אצל בני אשכנז, הקדושה אצל בני אשכנז מאוד ארוכה, ומנגנים בה, והבן ספרד מרגיש את עצמו מנותק, מרחף. אז אני אומר, לא, תגיד, תפתח את הסידור של בני אשכנז, תגיד אותם ביחד. שפחו של מקום, אין בזה שום בעיה, עד רבה.
למה הסתפק לי? כי שמעתי פעם בשם, אולי הרב יודע, זה שבשם משה פיינשטיין, באגרות משה, הוא מביא שיגידו לפי החזן.
מעניין. טוב, לא מכיר את זה, מעניין.
ישר כוח הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום,
ערב מצוין.
דבר ראשון, רציתי להגיד תודה רבה לרב על התוכנית,
אנחנו מאוד מקשיבים. אתה בלי קליטה כל כך, אז שומעים אותך מאוד מגומגם.
עכשיו שומעים?
לא כל כך טוב, אבל בוא ננסה, זה מה שיש, כן.
אוקיי, רציתי לשאול, אני בזאת השם בפסחרוב, הולך להיות בחול. רציתי לשאול מה ההלכה לגבי יום טוב שני, מה אני יכול לעשות בדיוק. איך אני יכול לעשות לגבי יום טוב שני, לגבי, בוא נגיד, אני טס לבד, כאילו פרטי, לא מטעם חברה. האם אני יכול לעשות טיול ליד יהודים, לא ליד יהודים, ביום טוב שני?
אתה כנראה תהיה במקום שנמצאים שם יהודים, נכון?
כן, סביבה יהודי, כן.
בוודאי, סביבה יהודי, לא משנה, אפילו שיש בעיר הזאת יהודים, כן?
כן.
אז ההלכה היא, בסימן תו צדיק וב, סעיף ג' ש... בין ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ, נכון שהוא לא מחויב במצוות היום, והוא צריך להתפלל תפילה של יום חול, וגם לנח תפילים וכו', אבל הוא לא יכול לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות. ואומר המשנה, זה דין הדגמרא, זה הפסק בשולחן ערוך בסעיף ג' תו צדיק וב, ואומר המשנה ברורה בסעיף קטן ט', שאפילו בצנעה אסור לו לעשות. זאת אומרת, גם אם אתה בבית שלך, בצנעה, ואתה רוצה להדליק חשמל וכדומה, זה גם אסור קל וחומר לא לצאת לטיול, כי אתה לצאת עם טיול, אתה רוצה עם רכב וכדומה. אז מילא, אתה סוג של עונש. מצד אחד, אתה לא חוגג יום טוב שני, ומצד שני, אתה גם לא יכול לעשות מלאכות. טוב, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו עוד לפני פסח, ותשאר בארץ ישראל, עוד צטרך לסוע חוץ לארץ בפסח.
בעזרת השם. אגב, באמת...
אבל על כל פנים, על הצד שכן, אז זו הלכה.
אגב, באמת לגבי כל העניין הזה בכללות, האם באמת יש בעיה לטוס לחול
בחג? בוודאי שכן.
בחג,
מבחינים. לא רק בחג, גם באמצע...
מה העניין?
העניין הוא שאסור לאדם, לא קשור לחג או לא לחג. סתם, פסח זה... זה משהו שהוא קצת צורם, כי בעצם זה חג החירות, ואנחנו מתפללים על ביאת משיח צדקנו, ועל הגאולה, ושיבוא משיח, ויבנה בית המקדש, ואנחנו במקום לחגוג את חג החירות בארץ ישראל, אז הולכים לחירות של הגלות. החירות זה פה, בארץ. כן? זה החירות שלנו האמיתית. אבל לגופו של עניין, זה משהו רגשי, כן? משהו בגוף ההלכה, אז באמת אסור לאדם לצאת בלי סיבה הכרחית לחוץ לארץ. לא קשור לפסח ולא קשור לפורים, כל השנה. בלי סיבה הכרחית... זה מבאה בטעם... כן, סיבה הכרחית, דף קוף למדה לפסיף דל. אם זה לא סיבה הכרחית, אסור לאדם לצאת לחוץ לארץ. אז ממנה, אם אתה לא מרגיש שיש לך פה איזו סיבה הכרחית, כתוב באמת פרסה וחתונה וכו', אבל כל סיבה הכרחית, אל תצא. אל תצא. בפרט שהמשיח בפתח, יבוא משיח צדקנו, מה אתה עושה? תחפש מטוס איך לחזור? חבל שתצטער. טוב.
תודה רבה רב, יישר כוח, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לברר, אדם שרוצה לישון עם ציצית בלילה, האם העניין שלו לישון בציצית בלילה הוא דווקא עם אותו ציצית שהוא לובש ביום, שזה ציצית של מצווה? או שהפוך, מה שהוא לובש את הציצית של היום בלילה, זה הופך את זה לכסות לילה, שזה מסבך יותר?
לא, זה לא מסבך יותר. לא מסבך יותר. אם אדם לובש ציצית ביום ויושן איתה בלילה, זה עדיין כסות יום. הפוך יכול להיות. אם הוא מייחד ציצית ללילה, אז יש פה בעיה שזה כסות לילה, וכסות לילה פתורה מציצית. גם מצד הבגד וגם מצד הריה, בין לפי הרש ולפי הרמב״ם. אבל למה זה בסדר? כי אף אדם לא יושן רק בלילה. ממשיכים לישון גם ביום.
הבנתי, אז אפשר לישון עם הציצית של היום בלילה, וזה העניין, אין עניין אחר.
אין עניין אחר, ולא רק אפשר, אלא ראוי מאוד, כפי שמביא המשנה בשם האריזל, לישון עם ציצית בלילה, כי זה שומר על האדם, כן. ראוי מאוד ככה לעשות.
תודה רבה רבה רב על התוכנית, תודה רבה על התשובה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רק לפני השאלה, ממש ציון קטן על מה שהרב לפני שנייה ענה למישהו על המנהג בקדושה, רב ממש לא שמר מוישה פיינשטיין, אני רק אמרתי שמה שהוא אמר, שראיתי בספר חוט שני, חובות הלב, בעמוד קי"ט, שם גם הוא כותב את זה, בשם, רב ניסים אומר שהוא שמע את זה מזקן, מהבן של החפץ חיים, בשם החפץ חיים, רק שהוא לא כתב את זה משנה ברורה. פעם זה רק מראה מקום שרב יראה שם עם הרב רוצה.
ישר כוח. טוב, יכול להיות שגם, יכול להיות שמדיברו שם על הנוסחאות של אשכנז וספרד. אולי זה קצת שואלים. טוב, כן.
אוקיי, בקיצור. השאלה שלי, ביכול נטלת ידיים, אדם שנטל ידיים ודבר שטיבלו במשקה, והוא לא שם לב, הוא בטעות בירך. ובגלל שהוא בירך...
בירך על נטילת ידיים. בירך על נטילת ידיים. כן.
אז מה שהוא עשה זה בלי אולי לחשוב יותר מדי, הוא לקח המוציא וברך המוציא. למרות שבדעתו לא היה לעשות המוציא, השאלה אם הוא עשה קדים, ומה הוא כן היה צריך לעשות? רק מוסיף, לא יודע אם זה משנה, שהמעשה שהיה, זה שזה היה ביום שישי בבוקר, אחרי שהוא לא ישן כל הלילה, והוא ספרדי שלא בירך על נטילת ידיים בבוקר, בנטילת ידיים, כי הוא לא ישן, אבל...
לא, זה לא קשור, זה שתי סוגי ברכות, אין קשר. וגם אתה אומר שזה היה אחרי תפילה, זה גם לא היה לפני תפילה, כן? הוא לא היה כזה מסוחרר, נכון?
כן, כן, אחרי תפילה, כן.
אז בכלל לא שייך, משתי סיבות לא שייך. תראה, אדם שנטל ידיים לדבר שטיפולו במשקיע, זו הייתה השאלה, כן?
כן.
ובטעות ביחד נטילת ידיים, יש לו שתי אופציות. יש לו אופציה אחת, פשוט לאכול את הפרי רטוב, שבזה יש לנו דעת הגרא, שהגרא כותב שצריך לברך על נטילת ידיים גם היום על דבר שטיבולו במשקה. נכון שהשולחן ערוך פוסק לא ככה, אלא בסימן קנ"ח סעיף ד' פוסק ליטול בלי ברכה, אבל המשנה ברורה במקום מביא דעת הגרא בסעיף קטן חף שהוא אמר לברך. ודאי שלא נוהגים כהגרא, גם בני אשכנז וכבחומר בני ספרד. אבל לפחות יש פה איזה כיוון וצד שהברכה שלו לא ברכה לבטלה. אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה, ודרך אגב, הוא כמובן צריך להקפיד לאכול יותר מכביצה, כן? גם באכילה של הפירות וגם באכילה של הלחם שתכף נדבר עליה, כי אם פחות מזה אז לא עשינו כלום. עכשיו יש פה אופציה שנייה, שהיא אופציה יותר טובה, כמו שאתה אומר, לקחת מיד לחם, לברך עליו המוציא לחם מן הארץ. ולהתחיל לאכול, ואז בעצם יוצא שהברכה היא ודאי טובה, כי הלחם מברכים על נטילת ידיים. אלא מה הבעיה פה? הבעיה פה שיכול להיות שהנטילה לא עלתה לו ללחם. מדוע? כי כשהוא נטל, הוא נטל על דעת פירות, לא על דעת לחם. ויש לזה מחלוקת גדולה בראשונים, כפי שמרן מביא בקוף נוחת סעיף זין וקוף נוחת סעיף י' ג', ואז יוצא שכלכורה אולי יצא שכרו בהפסדו, כי על הצד שהנטילה היא טובה, זה מצוין, נטל, בירך, אכל לחם, הכל מצוין, יותר מקבצה, ברכת מזון, הכל טוב. אבל על הצד שהנטילה לא עלתה לו, אז יוצא שהוא אוכל בלי נטילה. אז בכזה מצב מה נגיד לו לעשות? אחרי שהוא אוכל קצת מהלחם, כן, לא הרבה, קצת, חתיכה קטנה מהלחם, יעצור. ייטול ידיים עוד פעם לשם אכילת סעודה בלי לברך, ואז המשיך לאכול את הלחם בלי לברך, ואז ממה נפשך זה טוב? אז ממילא, יש פה שני פתרונות, שפתרון השני יותר טוב מהראשון. ברור?
למה רק הרב אומר את הנטילה הזו אחרי שהוא התחיל לאכול? למה לא מיד אחרי שהוא נזכר שהוא ברך?
הוא ברך על... כן, אנחנו לא רוצים ליצור הפסק בין ברכת הנטילת ידיים לסעודה, כמו שמרן כותב בקוף סמרחבב, טוב להיזהר. הוא לא יפסיד כלום. הוא לא יפסיד כלום אם הוא אוכל ביס קטן מהלחם והיגש לטול ידיים שוב פעם. הוא לא יפסיד כלום.
אולי יכולה את שיטת הרמב״ם שמברכים לפני הנטילה, ואז עושה מיד נטילה.
כן, אבל הוא בלב הכי לא מברך פה עכשיו. על הנטילה השנייה הוא לא מברך, הוא רק נוטל בלי ברכה. טוב.
מישהו טען רק
שאולי הברכה... טוב, בוא, אני מאוד שמח להתפלפל איתך, אבל לא בטוח שהמאזינים כל כך שמחים, כי... לא בטוח שהוא כולם מונחים.
זה קטן מאוד.
שבאמצעות השם שבוע הבא בשמחה, ביום שני בבית תורה. אלו עיקרי הדברים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. לא מצליח לשמוע את המאזין, נעבור למאזין נוסף.
הלו, הלו.
שלום.
הלו.
כן, שלום.
כן, הרב.
בבקשה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, וממש תודה רבה על כל הגיליונות והעלונים של הלכות צידה, אנחנו בכל מאוד מאוד נזרים בזה.
טוב, זה צריך להגיד לאברכים העיקרים שמקפידים, הרב בני היקר, בני בוחרי, האברך החשוב, הרב דוד מלכה והרב דן בנישו.
כן, ממש ערוכים ממש בצורה ממש
יפה. הם עושים עבודת קודש נפלאה מדויקת. אני עזב אותי בצד, אני עכשיו זה לא העניין, העניין הוא אלו שכותבים ועורכים את הזה, עושים את זה כל כך מדויק ויפה ומושלם, באמת מגיע להם שם כוח גדול מאוד. כן, שאלתך.
תענוג לראות גם הראש כל שם. כן, שאלה, רציתי שוב ללחות מוקצה, גם ללחות מוקצה, הרב כתב בספר לא החדש, קודם גם בחלק א', לגבי פינוי פסולת בקף השפעה בשבת. אז הרב כתב שם, שאחרי שהוא נתן את הפסולת לקף השפעה שהוא אסף, אם הוא הניח את זה מידו, אסור לו לשוב ולהרימה, מדין בסיס לדבר האסור.
כן.
וגם הלכה דומה, הרב כתב בחלק ב', שאם אדם מניח קליפות בצלחת ריקה, אז לכתחילה ייתן תחילת דבר יותר קודם מהקליפות, כי אם לא כן, אז הוא עושה את הצלחת בסיס לדבר אסור, ואז יהיה אסור לו להרים את הצלחת עם הקליפות.
גם אם נגיד שהם בדיוק למחנו, כמו למשל בצלחת חד פעמית, כן.
כן. אז רציתי לשאול שתי הלכות האלו, למה הרב חושש לבסיס לדבר אסור? למה הרב לא יודע איך להביא את זה, נוקט את ה... יש ספרה של הרשב"א בעבודת הקודש, שהעצמות וקליפות, כיוון שגם בצירוף שדרכם להיזרק, וגם בצירוף שהוא הניח את זה רק על דת לזרוק, זה לא יוצר בסיס.
כן. שאלה מצוינת.
יש כזה רשב"א, נכון הרב?
שאלה מצוינת,
בעבודת הקודש.
ודאי, ודאי, רשב"א מפורסם, שאלה מצוינת.
כן, רשב"א מפורסם, וככה נראה לי גם מפרסמים את השולחן
ערוך ושיחת כ"ז. כנראה שאתה פספסת שם איזה אלון במוקצה.
את האלונים במוקצה לא ראיתי, רק את הספרים ראיתי במוקצה.
את הספרים במוקצה ראית, את האלונים לא ראית, ועכשיו אני אפנה אותך למה שכתבנו על הנקודה הזאת, בצורה מאוד מאוד ארוכה ונרחבת, בסימן שנחת סעיף כ"ז ב... בשולחן ערוך.
כן, כן. בעצמות וקליפות, כן. עצמות וקליפים
ושין חצי וזיין, כן. שין חצי וזיין בשולחן ערוך. שמה כתבנו הערה מאוד ארוכה. בספר זה נמצא...
בחלק החדש?
כן, בחלק החדש.
בספר החדש?
כן. תסתכל טוב, תסתכל טוב. סימן שין חצי, סעיף פייטט. תראה שם את הערה, הבאנו שם את הגמרה בביצה, שעצמות וקליפות שמונחים על השולחן, מסלק את השולחן ומנערו.
גם שיריים של כוסות.
ולמה זה לא בסיס? הבאנו שם שישה תירוצים בראשונים, שישה תירוצים. והבאנו שם ראיה ברורה מדעת הבית יוסף, לא כמו הרשב"א. אז זה שיעור שלם שצריך לדבר עליו, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו בשידור, לכן אני מפנה אותך לשם, אתה תסתכל שם ותרווה נחת.
אז אם אני מבין, אז בקצרה, אז כאילו הרב נוקד בדעת השולחן.
בקצרה, בבית יוסף מוכח לאדיה. ובשולחן ערוך, לא כמו הרשב"א. לא כמו הרשב"א, לא קיבל את הרשב"א.
אבל המגן אברהם שם במקום, בשין כף זין, הוא שואל, מדין...
אז לכן אני מבקש ממך בפעם השלישית להסתכל בספר בצורה נרחבת. התייחסנו לכל מה שאתה שואל כעת.
הבנתי.
סימן שנחיית בספר,
סעיף
פייטט, בהלכות שבת, החדש. ושם אתה יכול לראות את כל הנושא בהרחבה בצורה מסודרת.
ברור? טוב, אני אסתכל שם. ועוד בדין בסיס, הרב כתב שמותר להניח מערב שבת בכיס, נגיד, הרב הביא דוגמה, תיק של עגלה, הרב כתב, מותר להניח שם דברי מוקצה כמו כרטיס רבקה וכדומה, כדי שיהיה לו מוכן למוצאי שבת. להשתמש בזה? והרב אמר שזה לא נקרא בסיס, מדי ניכר ותפל, כיוון שעיקר הכלי זה עגלה והכרטיס הוא רק תפל, אז התפל לא עושה בסיס דבר אסור. כן, זה הלכה מפורשת, כן, ידוע, כן.
סוגיה של מוכני, כן.
כן, כן, שמורה. רק אנחנו שאלנו, אני שואל מצד אחר, הרי למה לא נעשו את זה מדין טלטול מן הצד לצורך דבר אסור? הרי רק לצורך דבר מותר יותר טלטול מן הצד.
זה כמו כסף שנמצא בכיס של מכנסיים, אין טלטול מן הצד. כסף שנמצא בכיס של מכנסיים, אין טלטול מן הצד. רק לכתחילה, גם חובת ניעור אין, רק לכתחילה מחמירים לנער אם יש אפשרות. אם אין אפשרות, אפילו לא מחמירים לנער. טוב, פשוט. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבתם לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הבא.
שומעים אותי?
כן, בבקשה, אם אפשר להגביע את הקול.
כן, שלום לך. רציתי לשאול לגבי, אם אנחנו פוסקים בנר, כמו רבי יהודה במוקצה, שזה אסור מדין בסיס. אם כן, גם במדיח כלים שעבד בין השמשות לכאורה צריך לאסור.
לא הבנתי את השאלה. אם אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה בנר שקבע, אתה מתכוון לומר, כן?
כן, נר שקבע.
אוקיי, נר שקבע. אם פוסקים מיגוד התקצה בין השמשות התקצה לכלי יומה.
כן. אז אתה שואל? בידיים, זה חמור.
אז אתה שואל לכאורה?
גם מדיח או מייבש שעבדו בין השמשות, אי אפשר להגיע עבודה בידיים לגבי הבגדים שבתוך המייבש, ולכאורה צריך לאסור את הבגדים, אולי אחרי להגיע אליהם בין השמשות.
יפה. אלא מה יש תפה? תשובה. זה נקרא גומרו בידי אדם. דיינו, שמכיוון שהמדיח כלים והמייבש בוודאי אמורים להפסיק את פעולתם במהלך השבת, בגומרו בידי אדם. שנייה אחת, אני תכף אתייחס, רק אני לא יכול להגיד שני דברים ביחד, זה רק הקדוש ברוך הוא יוכל, זכור ושמע בדיבור אחד נאמרו. מכיוון שזה עתיד להיכבות המדיח כלים מהמייבש, אז זה נקרא גומרו בידי אדם. גומרו בידי אדם לא מגיעות את קצאי, כמו שבא בגמרא בביצה בדחפה, והבית יוסף מביא את זה בסימן, בסימן שני וציפה, משתברה שבסף קטן יוטט. אז מה אתה שואל? לכאורה, גם בנר זה ככה, גם נר עתיד להיכבות. שאלה מצוינת, שאלה עצומה. אז בעצם זה לא שאלה על מדיח כלים, זה שאלה על נר. למה כתוב בגמרא שנר שקבע זה מוקצה, מיגוד התקצה, זה גומר בידי אדם. גומר בידי אדם זה דין מוסכם בגמרא שלא אומרים מיגוד התקצה. אז מה קרה בנר? זה לא שאלה ממדיח על נר, זה שאלה מהגמרא על נר. התשובה לכך נמצאת בדברי התוספות בדף מגיעים לעמוד א', שמתי אני אומר שגומר בידי אדם מנטרל מיגוד התקצה, רק אם אני מעוניין במצב הראוי, לא במצב הדחוי. במייבש כביסה, במדיח כלים, מה אני מעוניין? במצב הראוי שהכלים יהיו מיובשים ונקיים וגם הכביסה. לא במצב הדחוי. הדחוי זה רק יחידים צריך להגיע לראוי. מה שאין כן בנר, מה אני מעוניין? בנר דלוק או בנר כבוי? למה אני מדליק נר? כדי שיחבא. אני מדליק נר כי אני רוצה אותו דלוק. זה שאחר כך הוא מתקבא, זה לא המצב שאני מעוניין. אני מעוניין אדרבה במצב הדחוי. אז לכן הוא מגיע את קצה, וגם רבי דאדם לא מועיל פה. וכל זה הרחבנו בספרנו. הליכות שבת החדש בסימן שני יעוין שם ברחבה.
כן, רק אז, ככה, אם ככה למה סל, גבי סל של קופין לפני הפרוחים, הוא גם לא רוצה את המצב הנתון ובכל אופן זה יתקצאי.
בוודאי שהוא רוצה. הוא רוצה שאלו, זה מה שהוא רוצה. למה הוא סל סל לפני הפרוחים? שאלו וישחקו. זה מה שהוא רוצה. שאלו וישחקו. לכן אם היו אלף בין השמשות עשו כל השבת, בדיוק זה המצב. זה התוספות, התוספות על שם הולכים. התוספות דף ג' בדיוק על פרוחים הולכים. על זה הם הולכים שם. טוב.
נכון.
תודה
רבה כבוד הרב,
יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, לגבי, קודם כל, הגביע, כשהרב דיבר בשעה הקודמת, של הגבינה, הגביע של הגבינה, שהרב אמר שזה, אנחנו הגענו למסקנה בכולל, בגלל שזה היה גביע במפעל, הוא קודם גביע, אחר כך מכניסים את הגבינה ואחר כך מדביקים את ה...
גם שקית של ביסלי, היה קודם כל שקית ואחר כך שמו אותו ביסלי ואחר כך הדביקו.
לא, לא, לא נכון. זה היה, אז לפני שהכניסו את הביסלי זה עדיין לא היה, לא יודע, הגביע בכל אופן...
סליחה, בוא תעצור שנייה. שקית של ביסלי הייתה שקית, ואחרי שהייתה שקית הכניסו ביסלי וסגרו אותה מלמעלה. בדיוק נכון, כמו גביע של גבינה, היה גביע וסגרו אותו מלמעל, פה סגרו בהדבקה ופה סגרו בהדבקה. אם בזה אנחנו נכון. אומרים שאסור לשים, שאסור לפתוח את השקית על דעת לשים שם פסולת בגמר התחולה, אז גם בגביע של גבינה אותו דבר, מה ההבדל ביניהם?
לא, ההבדל שהגביע היה כלי מושלם לגמרי לפני, שקית
גם השקית.
הוא לא כלי כמו הגביע.
למה לא? שקית זה לא כלי? למה לא אפשר לעשות שם דברים? אתה רואה שזה שם ביסלי. מה ההבדל בשקית שזה עם ביסלי לגביע שזה עם גבינה? מה ההבדל? לגביע של לבן. בוא ניקח גביע של לבן, בסדר?
אז גם הביסלי. אם ככה זה גם הביסלי.
אוקיי, אז אני חושב, אני יודע, אני שומע מה שאתה אומר, אני חושב לא ככה. אני חושב שכל מה שהתרנו, וזה כתוב גם רב שלמה זלמן אוירבך, שאם אדם פותח שקית של ביסלי על דעת להשתמש בה, לשים שם פסולת, זה אסור. מעיקר הפתיחה אסורה, כל מה שאנחנו מתירים לפתוח ולא נקרא עשיית כלי, בגלל שאני לא הולך להשתמש בזה. אם אני לא הולך להשתמש בזה, נקרא עשיית כלי. טוב.
עכשיו, עכשיו לגבי המיקרוגל, שהרב גם אמר, אנחנו, כשאמרנו בכל, בדקנו שהדפנות אינן מגיעות ליד תולדת.
זה טעות חמורה, זה טעות חמורה, כי אני בדקתי וזה כן מגיע ליד תולדת, ואני אגיד לך מה ההבדל בין הבדיקות. שאתה בדקת אחרי זמן קצר מאוד, ואני בדקתי אחרי זמן קצת יותר ארוך. זה הבדל אחד בין הבדיקות. והבדל שני, השאלה אם אתה מחמם שם דברים נוזלים או דברים יבשים. אז לכן, אי אפשר לתת מסמרות במה שאתה אומר בשום פני באופן, ואפשר לומר בהחלט שאם אתה מחמם הרבה זמן, הדפנות רותחות, כן.
כן, בגלל הזיעה. בגלל
הזיעה של האוכל. הזיעה של האוכל, והצמיד את הדפנות, כן.
הזיעה של האוכל מחממת את הדפנות. אז אני חשבתי שאם הזיעה היא זו שמחממת את הדפנות, זה לא כמו תנור.
כן.
אז אם הוא שם מכסה, גם אם זה לא הרמטי, הרמטי 100%, אז המכסה לא נותן לזיעה לחמם את הדפנות.
אבל המציאות היא לא כזאת, כיוון שאם אתה שם מכסה עם חורים, אז הזיעה יוצאת דרך החורים, והיא נדבקת בדפנות. זה פשוט ככה.
גם עם המכסה הרב בדק?
בוודאי, ברגע שיש לך מכסה עם חורים, מכסה עם חורים, יוצאת זיעה ונדבקת בדפנות ביד צולדת. שוב פעם, השאלה אם אתה מחמם קצת או הרבה, השאלה מה אתה מחמם?
הרבה, כבוד הרב, הרבה.
הרבה יוצא זיעה דרך החורים ומחמם את הדפנות ביד צולדת, כן.
לא, אני מדבר על מכסה שקונים בחנות כלי בית שמיועד למיקרוגל. המכסה הרגיל הזה...
אתה מדבר על המכסה הזה עם החורים, שיש בו חורים, כן? מכסה שקונים...
לא, לא הרבה חורים. חור אחד קטן מלמעלה.
לא משנה, חור אחד קטן, הרבה חורים, יוצא זיעה ונדבקת בדפנות, מה? טוב, חייבים לעבור לעוד מאזינים. יישר כוח, ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לך, הרב.
שלום.
שלום כוח על כל החידונים, השיעורים, הספרים.
ברוך תהיה.
ממש מכל... השקעה של הרב. רציתי לשאול את הרב לגבי בקורס המחתת, לגבי אדם שיושב באוטובוס בנסיעה ארוכה והבן שלו יושב עליו והוא פותח חטיפים, פותח במה, ביסלי, והוא רואה שהאהוב של הידו לא יצטעד בנסיעה ארוכה בחטיפים. האם דינית הוא חייב להציע לו או לא חייב להציע לו? בשאלה דומה זה מה קורה באישה שהופעה רבה להתחלות באמת השבוע, האם נגיד לה תפילי מזגם ותסגרי את החלונות שהשכנים לא יעריכו והתגרו, או שאין עניין בזה? זה שתי השאלות ש...
כן.
להתמודד הרב.
יש דבר שנקרא הלכות דרך ארץ ויש דבר שנקרא הלכה. הלכה, מתי אדם מחויב לתת מתי אדם מחויב לתת מהמאכלים שלו לחברו, וזה מושתת על פי הגמרא בכתובות בדף סמך א', על פי השולחן ערוך בסימן קוף סמך ת' סעיף א'. אם זה מאכל שריחו נודף, או שטעמו חמוץ, ומי שמריח אותו מתאווה לאותו מאכל, אז בכזה מצב הדין, המציאות הוא שאם הוא לא יטעם ממנו, הוא יכול להינזק. כן? ולכן בכזה מצב, חייב לתת לו. אבל אם אדם אוכל, כמו שאמרתי, מאכל שריחו נודף, ואדם שלפניו עומד ומתאווה לאותו מאכל, הוא חייב לתת לו מיד מאותו מאכל, בתנאי כמובן שהוא לא עומד לאכול את המאכל הזה. אבל אם הוא עומד בלאו הכי לאכול אותו מאכל, כמו למשל במסעדה או בחנות פלאפל, מישהו לידך עומד עם מנה פלאפל, זה ריח נודף, ואתה מתאבל אותו מאחר, הוא לא צריך לתת לך, כי אתה בלב יכול ללך לאכול. אז לכן, כשאדם יושב באוטובוס ויושב לידו מישהו, זה לא מאכל שריחו נודף ואדם שנמצא לפניו מתאבה.
לבפלים הרבה יש ריח. לבפלים יש להם ריח ש...
לא, זה לא ריח, זה לא ריח נודף. ריח נודף זה מאכלים שריח נודף, זה לא... אם אדם באמת לוקח מאכלים שריחו נודף ואדם שעומד לפניו הוא מתאבה, אז בכזה מצב... הוא חייב לתת לו. אבל אם זה לא המצב, בדרך כלל זה לא המצב לו. וגם במאפים זה אותו דבר. טוב, יש מה להעריך בזה, אם תסתכל, אם תרצה, תסתכל בקוף סבכתת בספר שלנו. עד כאן תוכנותינו להיום, תודה רבה לכם, אז אם שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדה ויוסי בן חיים, נשיב ונשתמע בראשון 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי, היו שלום, שבת שלום.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי. כל
חיי תמיד איתי. הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
מי שרוצה להשתתף צריך עמל.
חידון הלכה למעשה על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מאיר.